כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך לוח דבר ביתו. היום השמיני של חנוכה, היום האחרון, נקרא זאת חנוכה, על שם פרשת הנשיאים המסתיימת בפסוק זאת חנוכת המזבח. חסידים ואנשי מעשה נהגו לערוך שולחן לרבים בזאת חנוכה ולזמר ולנגן מפיוטי חנוכה בזאת חנוכה. המשיכו את השמחה לתוך הלילה. היו שהעמידו על השולחן למדבב בקבוקי יין כנגד למדבב נרות חנוכה. אחרים נהגו ביום זאת חנוכה לשרוף הפתילות של שיירי נרות חנוכה במדורה קטנה שאורחים, ויש השורפים אותם ברוב עם לחיבוב המצווה. ובחצרות תולדות הארון באות גם הנשים ובאים עטף לחזות במדורה ואומרים שנושאים לכל השנה בתשועה גדולה. ובסיום הסעודה היו מברכים בגמר חתימה טובה, כי יום סיום חנוכה הוא יום החתימה של הימים הנוראים. וכתב בעל הבני ישכר בשם מקובלים שמראש חודש אלול ועד חנוכה מאירה ברקיע כאין תבנית יד פשוטה לקבל שווים, ולדעת המקובלים נמסרים היום לביצוע פתקאות גזרי הדין שנחתמו ביום הכיפורים, ולכן בשולחנות אדמורים יש השרים מניגוני הימים הנוראים לפי שהיום הוא גמר החתימה. ואמר האדמור מירוז'ין, זכר צדיק לברכה, שמה שצדיקים יכולים לפעול מהשם יתברך בראש השנה וביום הכיפורים, יכול יהודי פשוט לפעול מהשם יתברך בזאת חנוכה. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וחותבינו וחותמינו בספר החיים למענך אלוקים חיים. שלום לכם, בוקר טוב, חנוכה שמח, יום רביעי ב' בטבת תשע"ה, 24 בדצמבר 2014, נר שמיני של חנוכה, זאת חנוכה. פתחנו בדברים על סגולת היום הזה, על ההקבלה שלו, בעצם לא הקבלה אלא זהו הסיום, החתימה הסופית ביותר של הימים הנוראים, ולכן פתחנו בניגון מתוך תפילות הימים הנוראים, ובהמשך עוד נדבר על היום המיוחד הזה, זאת חנוכה. באולפן ידידיה מאיר עם רועי קנטן הטכנאי, אבל אנחנו מתחילים לא עם ימי החנוכה אלא עם ימי הבחירות ומועד הבחירות שמתקרב בעצם כל יום. לא נותן למתמודדים להחמיץ אף הזדמנות לתקוף את היריבים שלהם, גם אם מדובר בחידון התנ"ך למבוגרים. זה מה שקרה אתמול בירושלים בנאומו בפתיחת האירוע. ראש הממשלה החליט לתקוף את יצחק הרצוג ואת ציפי לבני כשהם יחלקו את ירושלים. הוא אמר, שמעתי שאנשים מוכנים לתת לפלסטינים בירה בירושלים, שמעתי שהכותל יישאר בידינו, ואני מבקש לשאול אתכם, איך בדיוק הכותל יישאר בידינו? כמובלעת בשטח פלסטיני, איך נגיע אליו? בנגמשים, בטנקים? לא חזרנו אליו אחרי 2000 שנה כדי להגיע אליו עם נגמשים. אני אומר לכם, הכותל יישאר בידינו, הכותל תמיד יישאר בריבונות ישראל. נתניהו שלפני 18 שנים כזכור, ומי שהיה אז חי בוודאי זוכר את זה, הוא ניצח בבחירות את שמעון פרס עם הסלוגן פרס יחלק את ירושלים. בעצם חוזר אל אותה הטקטיקה, כך מסבירים פרשנים פוליטיים. הוא אמר אתמול, עוד אנחנו נהדוף את כל האתגרים ונעמוד בכל הלחצים. אני אומר לכם כאן ביום הזה, בנר אחרון של חנוכה, הכותל יישאר בידינו, ירושלים כולה תישאר בידינו, מאוחדת לנצח בריבונות ישראל. מקורבים לראש הממשלה אמרו שהוא נהג כך אחרי שהוא צפה בטקס שנערך בתחילת השבוע בכותל, שבו השתתפו לבני והרצוג בהדלקת הנרות המסורתית לצד רב הכותל והרב הראשי לישראל, ושם הם הבהירו, וציטטנו את הדברים למחרת, שריבונות ישראל בירושלים היא הביטוי לחיבור ההיסטורי בין העם לארצו, וכי המקום הקדוש וההיסטורי הזה יישאר בריבונות מדינת ישראל לעד. וגורמים פוליטיים אומרים שבישיבת שרי הליכוד שהתקיימה השבוע הוחלט לתקוף בתחום המדיני, שלטענתם חלש יותר אצל הרצוג ולבני. בישיבה אמר נתניהו שהרצוג ולבני מנסים להרדים את הציבור בתחום המדיני, ושבכוונתו לחשוף את כוונותיהם. ובעקבות כך אמרו אנשים בליכוד, בעקבות הודעתו של ראש הממשלה כי ירושלים כולה תישאר מאוחדת לנצח בריבונות ישראל, אנחנו קוראים ללבני ולהרצוג לחשוף בפני הציבור את האמת שהם מסתירים. האם יסכימו במסגרת הסדר מדיני להקמת בירה פלסטינית בירושלים? האם יהיו מוכנים למסור אזורים במזרח העיר לריבונות פלסטינית? האם ייתנו בעתיד יד לחלוקת ירושלים? אזרחי ישראל זכאים לדעת עד לאן מוכנים לבני, הרצוג והשמאל לסגת. התגובה של הרצוג ולבני הייתה חדה וברורה אתמול. נתניהו מנצל את ירושלים לצרכים ציניים, הציבור איבד את האמון בו, ואנחנו נחליף את ראש הממשלה. אני לא יודע אם ניצל או לא ניצל, והאם בהקשר הזה היה צריך לפתוח את בימת חידון התנ"ך למבוגרים להתגוששות פוליטית, אבל עצם העניין הזה שכל צד מצהיר שירושלים תישאר בידינו והכותל יישאר בידינו, זה מאוד מפחיד. מה, זה משהו שצריך להצהיר עליו? הוא שנוי במחלוקת? זה משהו שצריך להתגאות בו? לציין את העניין הזה באופן מיוחד? אנחנו נשמור על הכותל בידינו? עד כדי כך מגיעים הדברים? אני עוקב שנים אחרי נאומי ראשי הממשלה בליל יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, במסיבה המסורתית שם, ויש הקבלה בין ההידרדרות במצב הביטחוני ובעצם המדיני, ככל שמדברים יותר ומסכימים למסור יותר לאויב, יותר חלקים מארץ ישראל, אז ככה אתה שומע יותר את ראש הממשלה עומד על הבמה שם, שלא לומר על הבימה, זאת אומרת ליד ארון הקודש, ונושא נאום נלהב על ירושלים וירושלים, ואהוד אולמרט למשל הצטיין בנאומים שם חוצבי הלהבות, ודיבר באמת בהפלגה גדולה על העיר וכמה שהיא תישאר מאוחדת לעד. וככל שהדובר מדבר בעוצמה ובהחלטיות יותר גדולה, ובפתוס יותר גדול, אני שואל את עצמי, רגע, מה, למה צריך לומר את הדברים האלה? והנה, בעיתון הארץ, דווקא בעיתון הארץ, כותב הפרשן ניר חסון, מאמר שהכותרת שלו היא בשטח, נתניהו כבר השלים עם חלוקת ירושלים, והוא מסביר, בהיסטוריה של הביטויים השחוקים והמגוחכים בפוליטיקה הישראלית, שמורה לאמירה ישראל מאוחדת, ירושלים מאוחדת לנצח בריבונות ישראל, מקום של כבוד. כשראש הממשלה משתמש בחמש המילים הללו, יש רק שתי אפשרויות. או שאין לו מושג לגבי מה שקורה בירושלים, או שהן נאמרות בציניות ובזלזול תהומי כלפי ציבור שומעיו. אם במקרה הראשון עסקינן, אז לידיעת ראש הממשלה, ירושלים כבר היום אינה מאוחדת. ירושלים היא אינה רעיון ולא גוף מטאפורי לשימושם של פוליטיקאים ומשוררים בשקל. ירושלים היא הגדרה משפטית של שטח מוניציפלי שעליו חיים כמעט מיליון בני אדם. חציו המזרחי של השטח הזה סופח ביוני 67 למדינת ישראל. השטח הזה, לידיעת ראש הממשלה, מחולק כבר היום באמצעות גדר גבול, גדר ההפרדה. מעבר לגדר נותרו חמש שכונות ירושלמיות, מחנה הפליטים שואפת, שכונת רס חמיס, שכונת רס שחדה, שכונת השלום וכפר עקב, ועשרות אלפי תושבים, בין רבע לשליש מכלל התושבים הפלסטינים של העיר, הם נותרו בשטח הפקר שבו לרשויות הישראליות, ובראשן עיריית ירושלים ומשטרת ירושלים, אין דריסת רגל בשטח שבו האנרכיה מוחלטת, שהישראלים היחידים שנכנסים אליו עושים זאת בג'יפים ממוגנים ואפוד מלא. בשטח הזה אין ולו את השירותים המינימליים ביותר, ממים זורמים באופן סדיר דרך אכיפת חוק ועד איסוף השפע. ירושלים כבר לא מאוחדת ולא תתאחד שוב בעתיד הנראה לעין, וזה קרה במשמרת של ראש הממשלה נתניהו. השאלה היחידה שנותרה היא מתי הוא יחליט לספר את זה לציבור הישראלי. כך הבוקר בעיתון הארץ. עכשיו לעניינים פוליטיים קצת יותר קטנוניים, פרסונליים, אבל הם בהחלט מעניינים. קודם כל שאול מופז, שהפך לסמל, רק לבני עקפה אותו במספר המפלגות והדרך הפוליטית שמשתנה מבחירות לבחירות, והוא חשב שהוא יוכל להצטרף גם הוא לרשימת מפלגת העבודה. דובר על המקום ה-11, אבל אתמול הודיע בית הדין של מפלגת קדימה, שעדיין שאול מופז חבר בה, עומד בראשה, שהוא לא מוסמך לחתום בשם המפלגה על הצטרפות לכל מפלגה אחרת, וזאת בגלל עתירה שהגישו פעילים בקדימה, שטענו שהדבר עומד בסתירה לתקנון התנועה. יושב ראש בית הדין של קדימה, השופט בדימוס ישי לוית, קבע שמופז לא יוכל לחתום בלי לתת התראה של 4 ימים לבית הדין. אז זה לא פשוט, הדרך הפוליטית של מופז היא עכשיו בספק, לאן הוא יוכל ללכת ובאיזה רשימה להתברג. ואם לחזור למפלגה של ציפי לבני, המפלגה הקודמת, התנועה, אז חבר הכנסת דוד צור הודיע אתמול ליושב ראש המפלגה ציפי לבני על עזיבתו. זו פרישה שנייה של חבר כנסת מהתנועה, אחרי שבסוף השבוע הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן שהוא עוזב והאשים את לבני בכך ששילמה מחיר גבוה מדי עבור הסכם הרוטציה שלה עם יצחק הרצוג. וצור דווקא לא תקף את ציפי לבני, הוא אמר בפגישה שבה הוא הודיע על פרישתו שהוא מביע תמיכה במהלך האיחוד עם מפלגת העבודה, כיוון שמדובר במהלך חשוב שיגביר את הסיכוי ליציבות השלטון. אני מקווה שמפלגת מרכז, מפלגות מרכז נוספות יצטרפו לגוש המתהווה על מנת לייצר אלטרנטיבה שלטונית. נדב העצני כותב הבוקר על התקשורת והיחס שלה למערכת הבחירות. לרשימת ההישגים פורצי הדרך של ישראל, הגיע הזמן להוסיף את הנוסחה הייחודית שרקחה העיתונות הישראלית. מדובר בעיתונות שהיא אומנם בלתי ממשלתית בעליל, אבל מגויסת רק לצד פוליטי אחד, כאשר חלקים מרכזיים ממנה מתפקדים כמו מחלקת ההסברה של דיקטטורה בנוסח פוטין. מרבית מובילי הדעה של העיתונות עוטפים את פגמי המחנה שלהם בצמר אתרוגים משובח, ובמקביל מבצעים רצח אופי שיטתי למחנה היריב. מדובר בנוסחה מהפכנית של עיתונות שלא רק מתנערת מסטנדרטים מקצועיים, אלא גם מתקוממת נגד סיווגה כחד צדדית, עד כדי כך שהיא בנתה סקאלה חדשה כדי להגדיר מי הוא מי. גדעון לוי הוא אורח מקובל בטרקליניה, כי אין בכלל שמאל, יש רק מרכז שמאל. בנימין נתניהו, איש נאום בר אילן, הוא ימין קיצוני, כי אין סתם ימין, רק ימין קיצוני. אם בימים רגילים התופעה הזאת בוטה ומקוממת, הרי שבעידן של בחירות היא מרגיזה ומסוכנת במיוחד. העיתונות הכתובה עברה שינוי לא קטן בעשור האחרון, לצד ידיעות אחרונות והארץ, שזנחו מזמן כל סטנדרט עיתונאי אלמנטרי, ישנם עיתונים עם מגמות אחרות ואפילו הפוכות. אבל העיתונות האלקטרונית, מי שאמורה הייתה להיות מקצועית, שלא לומר ממלכתית, היא ממש לא כזו. כל מובילי הפאנלים בתקשורת האלקטרונית, כמו גם מרבית המגישים והפרשנים, הם מאזור החיוג הרעיוני של לבני והרצוג וגלאון, תופעה תמוהה במיוחד ברשות השידור וגלי צהל, שם היינו מצפים לפלורליזם רעיוני שישקף את מגוון הדעות שבחברה. מרבית קובעי העיתים בתקשורת מבצעים בכל יום מלאכה שיטתית של בנייה והרס, בנייה של מיתוס ברית הזוגיות של הרצוג ולבני, לצד הרס שיטתי של כל הישג, היגיון ואמינות של המחנה השני. זה לא רק שפוליטיקאים מגונים כמו ציפי לבני זוכים לליטופים במקום גידופים, אלא שאפילו לא שואלים אותם שאלות בסיסיות, למשל, איך עולה הריזומה של לבני, מי שהובילה הפרטות כמנהלת רשות החברות הממשלתיות, עם זה של שלי יחימוביץ' הסוציאליסטית הבועטת במפלגת העבודה, ומה בדיוק ההשקפה החברתית-כלכלית של יושב ראש מפלגת העבודה יוצא משרד עורכי הדין הכי קפיטליסטית במדינה, הרצוג פוקס נאמן. לעומת הליטופים לצד האחר, לצד האחד, אז נתניהו וכל מי ששייך למחנה האחר נקרא לגזרים. הכלי התורן לכך הוא דוח העוני. אחרי שלא נמצא שלל רציני לניגוח בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוזמר אירוע חגיגי במטה החתרני של שמעון פרס, ובמקום שדוח העוני האלטרנטיבי, המגמתי והמעוות, ידווח כקוריוז שולי, הוא הפך לדגל מוביל במאמץ העיתונאי מפלגתי להכפיש בכל מחיר את השלטון הנוכחי. זה לא שאין מקום לשאלות קשות. נתניהו אחראי לחנק שמרגיש כל אזרח בארץ, כי הוא לא שינה את השיטה שבה אנחנו סופגים עודף מיסים, יתר מעורבות ממשלתי ואין סוף רגולציה, אבל אסור לעשות חיים קלים למתחרים שלו, אסור לאבט נתונים ולדווח שקר. והוא מסיים, הבעיה המרכזית בתחום הפערים החברתיים היא עוני מרצון של חרדים עם מעורבות של ערבים. הבעיה בתחום הכלכלי היא דווקא מיסוי מוגזם שדווקא צפוי להחריף אם תעלה לשלטון מפלגת העבודה, אבל את זה העיתונות לא תספר לכם. אפילו את הסקרים היא מנתחת באופן מעוות ומציגה מקסם חלומי, כאילו שלטון הרצוג נמצא בהישג יד במטרה לעורר סחף שמאלה, שהרי כל האמצעים קשרים במסגרת כיבוש היעד ולעזזל העיתונות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה אחריה על ההתגוששות בין הליכוד ליאיר לפיד, סביב התפקוד המזעזע שלו, כך אומרים לפחות בליכוד, בתפקיד שר האוצר, וגם ביום האחרון של חנוכה נחזור אל הניגונים, נמשיך את הניגונים המיוחדים של חנוכה עד הרגע האחרון, וגם מיכי יוספי ועוד עניינים, הכל אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
F3-578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש, פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן, אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן, עכשיו 7:27, והבוקר התוכנית התעוררות משודרת רק בשעה הראשונה שלה, מה שאומר שלמרות זאת לא נוותר על מיכי יוספי, על התוועדות הבוקר הקבועה, בטח שלא ב... זאת חנוכה, ומיד נדבר איתו בהמשך, אבל עוד עניין פוליטי אחד, ואותי הוא די משמח, אני חייב להודות, וזאת הנפילה של יאיר לפיד. אתמול הייתה התקדשות מילולית בין הליכוד ליש עתיד, בנושא דורח העוני, ובעקבות הביקורת של שר האוצר יאיר לפיד, שאמר העוני הוא תוצר ההזנחה של נתניהו, נמסר מהליכוד, למרות שממדי העוני והאבטלה ירדו בתקופת כהונת שתי ממשלות נתניהו האחרונות, לפיד מצטרף למתקפת ציפי בוז'י והשמאל בניסיון להעלות ממשלת שמאל. ברור שבממשלת נתניהו הבאה, שר האוצר הכושל בתולדות המדינה, לפיד לא יכהן בשום תפקיד. וזאת הצהרה של הרשמית של הליכוד על הממשלה היוצאת ועל הממשלה הבאה, בתגובה נמסר מיש עתיד, נתניהו בפאניקה ויש לו סיבה טובה, הוא היה ראש ממשלה כושל, ואנחנו עושים הכל כדי שהוא לא יהיה ראש הממשלה הבא, את הקטסטרופה התקציבית הגדולה, בדמות גירעון של 40 מיליארד שקלים שנתניהו השאיר, מי שתיקן היה לפיד, שבזכות מדיניותו ניתן היה לממן את צוק איתן ללא העלאת מיסים על אזרחי ישראל, שנתניהו דחף לה, ולפיד התעקש להימנע ממנה. רק אתמול התהדר נתניהו בנתוני האבטלה הנמוכים של חודש נובמבר, נתונים שהם תוצאה ישירה של המדיניות הכלכלית של לפיד. אז תחליטו למי אתם מאמינים, אבל אולי עוד משהו שיעזור לכם עם ההכרעה. מאמר שמדבר על הכישלון של לפיד, והוא לא נכתב לא ממחוזות חרדיים, וגם לא ממחוזות ליכודניקיים, אולי הכי להפך. נועם שיזף כותב בעיתון טיים אאוט, בעיתון התל אביבי, על עמוד הפייסבוק של יאיר לפיד, שבחודשים האחרונים היה מקום ממלכתי למדי, חזר להיות סוער כמו פעם. לפיד כותב הרבה, בעיקר בניסיון להאשים את ראש הממשלה, בכישלי הממשלה היוצאת. נתניהו טרפד את חוק הדיור, הוא כתב לפיד ביום ראשון אחרי הצהריים. 6 שנים נתניהו עוצר את המדינה, הוא הוסיף אחרי 3 שעות. כמו מישהו שהגיע הביתה עצבני, הוא פורק את התסכול מול המחשב. מכל ההבטחות הגדולות של יאיר לפיד, שאמר תוך שנתיים יהיה כאן טוב, מחירי הדיור ירדו, כוח הקנייה יעלה, לא נשב בממשלה שלא תנהל מסע ומתן, באמת שלא נשאר כלום. אבל ללפיד כן היה הישג אחד שאנשים נוטים לשכוח. הוא הצליח להשאיר את החרדים מחוץ לממשלה. כמו אבא שלו לפניו, לפיד הסביר שהתשובה לשאלה איפה הכסף היא אצל הדוסים, ושבעיית אי השוויון בישראל מתבטאת בכך שחרדים לא משרתים בצהל ונשארים בישיבות במקום לצאת לעבוד. כדי להציל את המצב, חבר לפיד לנפתלי בנט ולמתנחלים, ואילץ את ראש הממשלה להקים קואליציה בלי המפלגות החרדיות. הייתי רוצה לדעת, כותב נועם שיזף בטיים אאוט, כמה ישראלים ובמיוחד כמה מצביעי לפיד חושבים שהחיים שלהם השתפרו באופן דרמטי כתוצאה מההצלחה בדחיקת החרדים מהשלטון. אני חושב שלא מדובר בהמונים. מסתבר שהאורך והאינטנסיביות של השירות הצבאי לא קשורים, קשורים לא רק להקמת עוד גדוד חרדי או שניים, אלא בעיקר למשימות של צה"ל. כשהסכסוך עם הפלסטינים שולח אותנו לעוד ועוד מלחמות, ההבטחה לשוויון בנטל הופכת חלולה. התברר גם שהכסף הגדול לא מתגלגל ברחובות של בני ברק, ובטח שלא הגיע משם לכיסי מעמד הביניים. כשנוצר גירעון תקציבי, העלה לפיד מיסים, וכשנוצר עודף, הוא חילק אותו למערכת הביטחון, בדיוק כמו כל שרי האוצר לפניו. נכון, היו כמה החלטות טובות מסוימות, אבל גם שם לא הגיעה המהפכה המתבקשת. ההחלטות הטובות מבחינת אותו כותב זה הדאגה לאנשים שאיך נאמר, נגד המשפחה המסורתית, כפי שאנחנו מכירים אותה. זה מה שאפשר לומר. המחיר של האידיאולוגיה האנטי-חרדית של לפיד לעומת זאת היה עצום. החקיקה והרגולציה שנועדו להתמודד עם הטייקונים או הבנקים הוזנחו לטובת המלחמה בדוסים. גדעון סער וגלעד ארדן התבררו כשרי פנים נאורים בדיוק כמו אלי ישי. כל שקל שנחסך מהישיבות או מהתשלומים למשפחות חרדיות עניות הלך לחיזוק ההתנחלויות בשטחים. לפיד אחראי, טוב, הנה זה משהו בכל אופן טוב שאפשר לומר על, 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 על לפיד. העניין הזה שהוא תוקף אותו, שהוא נתן כסף להתנחלויות. לפיד אחראי במו ידיו לתופעת נפתלי בנט, שעוד יצא המנצח הגדול בבחירות האלה, ואל תטעו, לפיד היה ממשיך לחזק את בעלי ההון, ולשבת עם הימין עד קץ הדורות, אם נתניהו לא היה מפטר אותו. לפיד לא נכשל בגלל ביבי, הוא מסיים, הוא נכשל בגלל שהוא אדם שבע, חלול ויהיר, שניהל קמפיין נגד האוכלוסיות הכי חלשות בארץ, החרדים והערבים, במקום להשתמש בכוח העצום שהוא קיבל מהבוחר כדי להתמודד עם הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית, אז זה מה שהוא עשה, אבל אולי עוד יתברר שהוא עשה לנו טובה אחת, כשהוא פטר אותנו מהשקר שלפיו הבעיה של ישראל היא החרדים, כך מאמר בטיים אאוט שכותב נועם שיזף. אנחנו עוברים מהפוליטיקה הזמנית למאמר מרגש שכותב יונתן אוריך. הוא כותב על חנוכה, על התאריך הזה, על זאת חנוכה, על נר שמיני של חנוכה. כל אחד מאיתנו מחזיק במאגר מספרים שבינם לבין עצמם אין כל קשר. ועדיף שכך יהיה. מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר אישי בצהל, קוד כניסה למייל, מספר תיק במעם, הקוד לאוטו, הכניסה לבניין, מספרי המזל במילוי הלוטו, מספר הסלולרי, כמובן תאריך הנישואים, שאם תשכח אותו, תשכח מימינך וגם משמאלך. אבל לי יש עוד מספר, שעם כל הבנליות שלו, שינה את חיי מהקצה אל הקצה. בתפסים ממשלתיים רובנו מכירים את השאלה המיותרת הזו כתאריך העלייה ומשאירים אותה ללא מענה. ובשבילי זה התאריך שבו הגעתי יחד עם ראשוני העולים מברית המועצות עוד טרם נפילת מסך הברזל. אולי השימוש בפועל הגעתי קצת לא מתאים לתינוק בן שנה, אבל עלייה וקליטה בארץ חדשה היא לא פונקציה של זמן או זיכרון. נר שמיני והאחרון של חנוכה, אמא שלי עולה בגפה עם עולל היפראקטיבי כמוני, כמה שנים לפני המצאת הריטלין והפרעות הקשב והריכוז. את הנר השביעי הדלקנו בגולה ברוסיה, בברית המועצות, ואת הנר השמיני כבר במרכז הקליטה בלוד. ברבות הימים היא מספרת לי שאת רוב הרכוש שלנו מכרנו, אבל לשדה התעופה במולדובה הגענו עם כמה תיקים, אוסף של בבושקות וסביבון עץ שעבר במשפחה מדור לדור, עם הכיתוב נס גדול היה שם שהופקד בידיי. כל אותם השנים שבהם אסור היה לקיים מצוות בפומבי, היו מדליקים נרות חנוכה בהיחווה ומסובבים את הסביבון תוך שירת לשנה הבאה בירושלים. בלי קשר לסטלין, גורבצ'וב או לזה שהפסוק קשור בכלל לליל הסדר. כך היינו שרים בחנוכה. כשנחתנו לתוך כל המאומה בנטבג, מישהו ראה את הסביבון שהחזקתי, ובלי שאמא ששמה לב, הוא החליף אותו לסביבון ישראלי, מגויר של נס גדול היה פה, לא שם. רק אז היא מספרת, היא הבינה שסוף סוף הגענו לארץ, הסביבון העתיק, בעל המסורת המשפחתית, הוחלף במסורת חדשה, יהודית, ישראלית, גאה בעצמה. ובניית המסורת הזאת לא הייתה קלה, הפסימים בינינו יגדירו אותה אפילו קשה, להתאקלם מנטלית בארץ חדשה, עם שפה ומנהגים פשונים, להתאקלם כלכלית, להתחיל מאפס. למרות העזרה מהמשפחה בארץ, אמא רצתה להשיג הכל בכוחות עצמה, ונדרשו ממנה הרבה כאלה, כשעבדה בשלוש עבודות שונות באותה יממה, גננת בבוקר, ניקיון חדר מדרגות אחרי הצהריים ומאפייה בלילה עבור 3 שקלים לשעה, על שכר המינימום והמושג לישון היא שמעה רק כמה שנים אחר כך. והוא כותב שבלי הרבה רעש וצלצולים, בלי השקת קמפיין באולמות כנסים מפוארים, בלי גזירת סרט, בלי הודעות לתקשורת וסיסמאות של המשימה לקלוט עלייה, קלטו אותנו כמה אנשים, זוגות נחמדים שהכניסו אותנו לביתם, פתחו דלת לאלוקים, הכירו לי את דרך הציונות הדתית, ואימא שלמדה עברית באולפן, היום גננת מבוקשת בשכונה יוקרתית בפתח תקווה, אפילו זכתה בפרס החינוך הארצי, שבאותו מעמד העניק לה במידה מסוימת גם את כרטיס הכניסה לחברה הישראלית, עברנו לשכונה מבוססת יותר. היום אולי דווקא בזכות היחס הזה שקיבלתי, אני משתדל לתת כמה שיותר אור לאנשים השקופים שמסתובבים בינינו ביום יום. הקדמת שלום למנקה האתיופי המקסים שאני פוגש דרך קבע ביציאה מחדר הכושר, שמעלה לו חיוך שמלווה אותו למשך כל היום, לעצור רגע את האוטו בצד ולרוץ לזקנה שאף פעם אני לא חושב לתת לה לעבור את הכביש, והוא אומר אפשר, ובכל אחד מהם אני רואה את אמא שלי ובעיקר את עצמי, עבודים מול המערכות הגדולות מהם, עבודים מול הממסד והחברה, מחפשים גם קצה חוט ליהדות מקבלת, מאירת פנים, וכל מה שצריך לפעמים זה רק חיוך או שתת יד בשביל להתמודד ולגלות את האור. הוא מסיים, בכל הדלקת נרות חנוכה אני מסובב בראש את הסביבון שלי, של הנס שקרה שם ושל הנס שקרה פה, נזכר בקשיים אבל גם בטוב שסובב אותנו בכל רגע. יותר משחנוכה הוא חג האור, בשבילי הוא חג העלייה, עלייה מחושך לאור, המטאפורה שלימדו אותנו בגן הילדים ושמתמוססת לרוב בהמשך, הפכה למציאות בשבילי. מספיק נר קטן בחושך שמפיץ הרבה יותר אור מאלפי נרות גדולים בשמש, ובעצם גם סביבון קטן מעץ שיזכיר לי תמיד מאיפה אני בא ולאן אני הולך, כותב יונתן אוריך, שעלה היום לפני בנר שמיני של חנוכה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחרי ההתוועדות בוקר מוקדמת ומיוחדת לזאת חנוכה עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי, 7:44, בוקר טוב, ערב ערב, שבת שלום וחנוכה שמח למיכי יוספי. רגע.
איזה דברים נפלאים נאמרו על היום הקדוש הזה, היום המיוחד הזה.
רגע, מיכי, את השנייה הראשונה שלך לא שמענו בגלל... בברסלב קוראים לזה מניעות, אני קורא לזה, זאת אומרת, תגדיר איך שאתה רוצה, אבל היה פה כפתור שלא היה לחוץ, אז קודם כל שוב בוקר טוב, ונגיד שבדרך כלל אנחנו נפגשים פה בכל יום רביעי, אבל בעוד קצת פחות משעה, כלומר בשעה השנייה של התעוררות, אבל השבוע, היום, התוכנית הזאת משודרת שעה אחת רק, אבל לא רצינו לוותר על על ההתוועדות הזאת, אז אני אומר שלום וגם נעים מאוד, כי יכול להיות שיש רבים שלא מקשיבים בשעה השנייה, והנה הם עכשיו מתוועדים איתנו לראשונה. אז ברוכים הבאים.
זה חלק מההשפעות המבורכות של היום הקדוש הזה, של זאת חנוכה, שאנחנו מתוועדים בשעה הזו עבור אותו נהג בקרת בית ספציפיים, שמן הסתם הדברים יהיו מכוונים אליהם. אז לחיים לחיים, לשמוח, שנזכה לשמוח ביום הזה. מסופר שרבי ישראל מרוז'ין היה אומר שמה שהצדיקים יכולים לפעול בעבודתם הנשגבה בראש השנה ויום כיפור, יכול כל יהודי לעשות ולפעול לטובה בזאת חנוכה. מספרים עליו גם על הרוז'ינר הקדוש, שפעם נכנס לבית מדרשו והראה שמשחקים בסביבון, שמכונה באיש דריידל. אז אמר להם, תשחקו, תשחקו, כי מה שמרוויחים בשאר הימים של חנוכה אפשר להפסיד, ומה שמרוויחים ביום הזה זה נשאר איתנו לתמיד. בעניין של סיפורים, אז רבי נחמן יש לו סיפור לחנוכה שהוא נראה מאוד לא מובן ותמוע. אני אומר רק את השורות הראשונות שלו, שהוא מספר שאורח נכנס לבעל הבית ושלום, מאין פרנסתך? זה סיפור שהוא סיפר אחרי נר ראשון של חנוכה, והנה מצאנו את ההזדמנות לספר אותו, להביא אותו לשידור אחרי נר שמיני.
כן.
והם דיברו ביניהם, ואז גם האורח שאל אותו מה אתה לומד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע איך משיגים איזה דבר מעלה שבקדושה, ואחרי כמה שעות רבי נחמן אומר שבעל הבית התחיל לקרוא לאורח רבי. אז שואלים חסידים, כשאתה קורא למישהו רבי, אמנם היום יש אינפלציה בתארים, אומרים שמי שעשה פעם סיום מסכת הוא נקרא הגאון, ומי שיודע לקרוא אותיות רשי הוא הרב, כן, וכן הלאה בתארים. רק למה הוא קורא לו רבי? רבי באמת במקור זה מישהו שלימד אותך דבר מה משמעותי, שהוא המורה שלך. אז אומרים חסידים שבשורות הראשונות של הסיפור מוזכרים שני עניינים. הביטוי, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב, והעניין השני זה שהתחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע איך משיגים מזה דבר מעלה שבקדושה. מלמד אותנו רבי נחמן, אתה יודע מי הוא רבי? מהו ראשית הקשר עם רבי? זה מי שמלמד אותך להיכנס בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. אתה יודע, ידידיה, כמה אנשים יכולים לנהל שיחות וקשרים לאורך זמן, ואין שם שיחה דברים היוצאים מן הלב, ויש שם רק תדמית, או רק חיצוניות, או רק אינטרסים. וכשמישהו מצליח לעורר בנו את התדר הזה, שיחה דברים היוצאים מן הלב, והדבר השני, שייתכן בו ההמשך של הראשון, שבעל הבית מרגיש מהנוכחות של אותו אורח, הוא מתחיל להשתוקק ולהתגעגע, איך משיגים איזה דבר מעלה שבקדושה, אחד כזה שגם מעורר אותנו לשיחה דברים היוצאים מן הלב, וגם הנוכחות שלו מחזירה אותנו להשתוקקות ולגעגוע של דברים שבקדושה, הוא בהחלט ראוי להיקרא רבי, גם אם הוא לא לימד אותנו שום דבר פרונטלי. בהקשר הזה, אתמול בלילה הגעתי ממש מאוחר לטיש, בחצר שאינני יודע אם אי פעם שמעת על האש בפתח תקווה, חצר חסידית שנקראת בישטינה. זה אחד לא. מה?
האמת שלא, רגע, זה קשור איכשהו לקרצ'ינף או משהו?
כן, זה אחד מהענפים של נדבורנה. ואדמור שבמסירות מנהיג את הדתו שמה בשכונה פתח תקווית, יש לי חבר של חסיד שלו, הוא ככה הביא אותי קרוב לאחד בלילה אחרי זה חתונה, וכבר היו מעט אנשים והטיש היה לפני סיומו. אז קודם כל הרבה במאור פנים נתן לי דמי חנוכה, כלומר מנהג ישראל, דבר ראשון לתת דמי חנוכה, ועדיין לא מאוחר לכל מי שעוד לא עשה את זה, אפילו לתת לעצמו. שאלתי אותו מה הרבה דיבר, הגעתי מאוחר שממש היה כבר הסוף. ענה לי, העיקר שיושבים ביחד. אפשר לראות את זה גם כתשובה מתחמקת, ואפשר לראות את זה ממש כתשובה. אמר לי, זה לא משנה מה שדיברנו, מה שחשוב שישבנו הערב ביחד. הוסיף שהיום הזה מסוגל לכל ההשפעות, כפי שכתוב בספרים הקדושים. שאלתי אותו, איך מקבלים אותם? אמר לי, על ידי כלים. ומה הם הכלים? זה הרצון. הרצון זה מילים שלו יוצר חקיקה בכלי, בלב, שהשפע יוכל להיכנס. הביטוי חקיקה שהוא השתמש בו זה מאוד חזק. שאלת, רוצה להכין כלי מאבן, צלחת מאבן, צריך לחקוק באבן. אז הוא אומר, כשאנחנו רוצים ומשתוקקים אל הטוב, וכל אחד שזוכה היום להתבודד ביום הקדוש הזה, על מה הוא רוצה, הרצונות שבקדושה, זה מכין את הכלים שעל ידם כל השפע וההשפעות המדהימות שמסופרים על היום הזה של זאת חנוכה, ההשפעות הללו יכולים להיכנס אל תוכו. אז יש לנו יום שלם להשתוקק, להתגעגע, להתבודד, ואפילו מי שזה מתאפשר לו לערוך עם בני ביתו, סעודה, נהגו חסידים, לקראת שקיעה, דווקא אז אחרי תפילת מנחה, ליטול ידיים לסעודה של זאת חנוכה, וכמה נפלא שמעריכים בשירי הלל והודעה, ובחלק מחצרות החסידים גם נוהגים לנגן מניגוני הימים נוראים, ממש את הניגונים היפים של ראש השנה ויום כיפור, ובסוף מברכים ברכת המזון, שעה ארוכה אחרי צאת הכוכבים, וכמה נפלא מה שהיה אמור להיות נר תשיעי, לומר אז על הניסים ועוד. ואולי שאנחנו נזכה גם ביחד להיות באחת מחצרות חסדים, אבל זה כפי שנהוג לומר אחרי זה בפרטי בירושלים. אז הנה יש לנו מהתוועדות בוקר זו, עד שנכנסנו אנחנו בתוך שיחת דברים מן הלב, כן, לא שאתה בעל הבית ואני האורח, ידידיה?
בהחלט, בהחלט, אני מהנהן, כן.
זאת אומרת, אתה מאשר, שלא אתה... נכנסנו בתוך שיחת הדברים מן הלב, ומן הסתם, שאם אנחנו מגיעים למקום הזה של שיחת דברים היוצאים מן הלב, שזה לא דבר של מה בכך, זה רק אורח מיוחד יכול לעורר אותנו לכך, זה מעניין גם שהביטוי אורח זה אור חטא, דהיינו האור של שמונת הימים. יכול זה רק דבר סמלי אורח, ופתאום אנחנו מגלים שהוא מזכיר שם את ה... בשמונת הימים יש אור מיוחד, רק שזה אור שהוא כמו אורח. מה ההבדל בין בעל הבית לאורח? בעל הבית הוא קבוע בבית. אורח הוא בעצם בא לזמן מוגבל לבקר והוא הולך. רק שהאורח משאיר אחריו אור. ואם אנחנו זוכרים, אז באמת שמסתיים חנוכה, מסתיימים התאריכים של ימי החנוכה. רק ההערה הזאת יכולה להישאר עמנו. וזה מה שאמר הרבי מירוז'ין, שביום הזה מה שמרוויחים, דיינו מה שמשתוקקים, מה שמודים, כל הדברים הטובים שפעלנו ועשינו בימי החנוכה, זה הכל עוד ילך וישאר עמנו לשאר ימות השנה, עד שנשוב שוב אל אותו נר ראשון. אז הנה, יש לנו דברים היוצאים מן הלב, ויש לנו דברים של השתוקקות, להשתוקק ולהתגעגע, ומעכשיו אנחנו יכולים לקרוא איש לרעהו רבי. בעצם זה שבשיחת דברים אנחנו פועלים את שני אלו, זה כבר הקריטריון הראשוני לרבי.
טוב, את רבי ומורי, גנבת לי את הפואנטה, כי אני כבר מתכנן את הפרידה מהרגע הראשון, שניפרד בשלום ולהתראות רבי ומורי.
אני מסכים לזה בתנאי שזה הדדי. אני רק אומר לך לפני שאתה נפרד, שגם אם כבר בירושלים מסכינן בשבת פרשת שמות, אני עושה שבת עם מנחם שטיין במלון פרימה, שמאוד אשמח שתבוא ברגל, גם עם ישראל פרנס, שתבוא ברגל להתוועד איתנו בליל שבת. זה באפשרותך או ברצונך.
אוקיי. שאתה אומר מנחם שטיין, זה לא הרב הדרשן, מנחם שטיין.
חבר יקר שיזם רצה שבת של ישראל פרנס ומיכי ביחד, ופעל את זה על ידי רצונו, הוא פעל את החקיקה בכלי שזה יהיה בשבת פרשת שמות.
מיכי יוספי, כן.
ואם אנחנו נתוועד ביחד, ושוב נגיע בליל שבת קודש לשיחת דברים היוצאים מן הלב, אז נקרא לכל מי שישב איתנו בצוותא במעגל, ברבי.
תודה רבה, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הרגילה, ב-8:20, כמדי שבוע, להתראות חנוכה שמח, וחנוכה שמח גם לכם. התוכנית אז היום משודרת שעה בלבד, אז רועי קנטן היה הטכנאי, כאן ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד 23 שעות, נכון? בוקר טוב, והמשך חנוכה שמח.